ישראל. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. בן כספית והילד שקד.
כן, שלום. רגע, אנחנו מתארגנים.
בוקר טוב.
פעם ראשונה שאת מגישה ברדיו?
פעם שנייה. אתה לא זוכר? כבר
לא זוכר
איתך
כלום.
פעם אחת.
איתי?
כן.
איך... תודה רבה לכם באמת. איך היה?
אז היה בסדר גמור, אתה יודע, זה היה מציאות אחרת, חיים אחרים.
מה, מתי זה היה?
לא זוכרת, אבל היה. רבתי עם אמי איילון על מדינה פלסטינית, הוא דיבר על ההזיה הזאת.
לדעתי הוא עדיין מדבר עליה.
אז תנחומי.
אל תהי בטוחה.
בדבר הזה אני בטוחה, אני חושבת שגם אני בטוחה וגם רוב אזרחי מדינת ישראל בטוחים. אז... זה היה, אני זוכרת נכון, לפני המלחמה, אבל היום כבר הרוב המוחלט מבין שהניסיון הכושל בעזה לא יחזור על עצמו ביהודה ושומרון.
ניסיון בעזה באמת היה כושל, בעיקר בגלל הצורה שבה הוא נעשה, אבל...
לא, זה לא קשור לצורה, זה קשור לזה שפשוט... שנותנים להם.
את רוצה שיחיו 7,000 ישראלים בתוך 2.5 מיליון, בעומק... ושנחזיק שם שתי אוגדות להגן עליהם.
קודם כל, בוא נודה על האמת, אם לולא ההתנתקות לא היינו מגיעים לטווח של השביעי באוקטובר.
חולק עלייך.
אז אני חולקת עליך, אני חושבת שבסוף...
הוא היה פשוט גרוע, כי... לא, כי...
כי היו שם כוחות צבא, לא, בן, כי היו שם כוחות צבא, זה בדיוק העניין, שעל הגדר לא היו מספיק... הרגע אמרת שהיו שתי אוגדות, שהיו צריך שתי אוגדות לשמור עליהם. היו שם אוגדות צבא, ברגע שיצאת משם, זרקת את המפתחות, הם התחמשו כמו משוגעים, שצהל היה שם, הם לא יכלו להתחמש ככה, הם גם לא יכלו להתחמש ככה, וגם היו אוגדות צבא. ולכן ההתנתקות זה הם כל חטאת.
אז אני חולק עלייך, כי הם התחמשו כמו משוגעים גם כשצהל היה שם.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אבל עובדתית זה לא נכון. לא היו את המנהרות האלה. לא היו את הרקטות האלה, את הטילים האלה.
ועוד איך היו מנהרות.
זה לא היה את כדי כך.
מוצב תרמית כולו קרס במנהרה שפוצצו מתחתיו.
בסדר, היו מנהרות מפילדלפי.
מנהרות זה רק עניין של זמן. אתה יכול להיות למעלה כמה שאתה רוצה. עובדה שגם חיזבאללה חפר מנהרות בגבול הצפון.
אבל גם כי אנחנו לא שם, בסדר. ברגע שנסוגנו מרצועת הביטחון בצפון, אז גם חיזבאללה הלך להתעצם.
בעזה.
הנסיגות האלה והבריחות האלה...
היינו רק ביישובים.
מה? בסדר, היינו ביישובים, אבל ברגע ששלטת בציר נצרים, היה לך את ציר נצרים, היה לך כניסה ויציאה מגוש קטיף, היה לך כניסה ויציאה מכפר דרום, צהל היה שם, וגם היה בכוחות גדולים יותר. הטווח הזה לא היה קורה כפי שהוא קרה. יכול להיות שהיו
אזכיר...
דברים אחרים, אני לא אומרת, אבל לא ככה.
אז אני רק אזכיר את הפסטורליה שאת מדברת עליה, כי
אני לא דיברתי על פסטורליה, אני דיברתי על שליטה של צהל בשטח יחסית לתקופה של אחר ההתנתקות.
צהל גם שלט פעם בדרום לבנון. אז מה? וקברנו 25 חיילים כל שנה, והיום היינו שם, היום היינו קוברים 100 כל שנה, כי חיזבאללה בינתיים זה משהו אחר לגמרי. תשמעי, בסוף אין לזה סוף. כל פעם שנסמן קו וצהל יושב שם ואז יתיישבו, אלה שבדיוק מול הקו הזה יהיו מחבלים ויתקפו אותנו, ואז נצטרך להתקדם עוד רצועת ביטחון. זה לא עובד ככה, בסוף צריך קו.
היום רוב הציבור מבין שהמתיישבים ביהודה ושומרון מגינים גם על תושבי גוש דן. זאת המציאות, אי אפשר להתווכח איתה.
אלה מהם שלא פורעים בג'יט, ושלא תוקפים את כוחות הביטחון.
הרוב המוחלט שומר חוק, הוא לא פורע בג'יט, והוא לא תוקף את כוחות הביטחון.
אבל הרוב המיעוט המבוטל, נהיה פחות ופחות מבוטל, יותר ויותר אלים, כשאין משטרה ביהודה ושומרון, כי בן גביר השתלט עליה, וזה, זאת תהיה ההתלקחות הבאה. אני אומר לך.
אני מקווה שלא, ואני מקווה שצהל, שוב אני אומרת, הרבה בזכות ההתיישבות, נמצא ביהודה ושומרון כמעט בכל מקום, והוא נכנס ויוצא לכל מקום, וזו גם צריכה להיות המציאות בעזה, צריך להיות ברור שצהל ייכנס ויצא מרצועת עזה ולרצועת עזה עוד שנים רבות. אנחנו לא נמשיך עם זה שיאללה, שיעשו מה שהם רוצים.
קודם כל, כאן אני נמצא מזמן, זה צריך להיות בדיוק בפורמט של רצועת עזה, של יהודה ושומרון.
נכון.
מה שכן, אני לא חושב שאנחנו צריכים להמשיך ולהתערבב במקומות האלה, כשיש לך לך 2 או יותר משני מיליון על רצועה, אין אף אחד בעולם שרוצה את עזה חוץ ממך.
לא, אני לא אמרתי שאני רוצה את
המצרים,
עזה. אמרתי,
אנחנו מוכנים לתת להם 10 מיליארד דולר ואת עזה לא
זה
רוצים.
זה לא מה שאני אמרתי. רק את
רוצה את החבורה המטורפת.
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שההתנתקות הובילה אותנו בין השאר לטווח היום הזה, כי צהל לא שלט בשטח, וכי לא הייתה שם התיישבות. זה,
אז
זה
אני,
לא,
אני חושב הפוך, ואני אגיד לך איזה משפט ונסיים את ההתנתקות. מה שהוביל לטבח זה המחדל הנוראי, המחריד, הבלתי נתפס, שאני חוקר אותו כבר 11 חודש, של כל מערך המודיעין וכל מערך ההגנה, ולהוסיף לזה כמובן את זה שהחבר שלך נתניהו מימן אותם ובנה אותם ושמר עליהם, ובנט היה זה, את היית שם בצוק איתן שהכריח אותו לעשות איזה 2.5 מנהרות ולא לצאת עם הזנב בין הרגליים בצוק איתן לגמרי, וזה הייתה המדיניות שלו, זה מה שהוביל לטבח.
קודם כל, לא היציאה מעזה. נכון, זה גם וגם וגם, זה לא דבר אחד. זה גם היציאה מעזה, זה גם המדיניות של נתניהו, של אכלת החמאס, שקט יענה בשקט, לתת להם כסף, זה גם עיוורון של המודיעין הישראלי והמחדל של המודיעין הישראלי, זה גם חוסר מחדל ההגנה על הגבולות שלא היה מספיק כוחות, זה גם קריסת ההרתעה, שעל זה בוודאי אחראי נתניהו והממשלה שלו, זה הרבה מאוד דברים.
תגידי, אני אמרתי גם אתמול לגלעד שרון, אני כל כך שונא את האילו, שלא את האילו, זה היה קורה גם לכם?
תראה, אי אפשר לדעת,
אי אפשר לדעת,
אבל עובדתית זה לא קרה אצלנו. עובדתית, ההרתעה בתקופה שלנו לא קרסה. ההרתעה בממשלה הזאת קרסה בכל החזיתות, גם מול איראן. הרי גם על פי פרסומים זרים בממשלות אחרות, אנחנו פעלנו נגד מטרות איראניות. גם באיראן
לא
וגם מחוץ עליו.
אני לא אומר פרסומים זרים, אני פרסמתי את זה.
אז
מדיניות,
אני אומרת פרסומים
המדיניות
זרים.
המדיניות שנפתלי בנט שינה זה לתקוף באיראן לא רק על גרעין, להתחיל לגבות מן המחיר על כל הפה. הוא לא הספיק הרבה. הייתה תקיפה של אנגר כתבאמים, זה על פי פרסומים זרים מתוך איראן, שכל הכתבאמים שם הושמדו בעקבות זה שהם שלחו לנו לפה כתבאם. זה דעתי המוסד לקח אחריות לפחות על שני מעצרים של בכירים במשמרות המהפכה בתוך איראן, בנושאי טרור, לא בנושאי גרעין, הוא לא הספיק. אבל כן, זו שאלה היפותטית, כי בסוף המודיעין זה אותו מודיעין, והקונספציה היא אותה קונספציה, זה יכול היה לקרות. אבל תחשבי על מה עבר עליכם בשנה וחצי הזו, אני הייתי שם, ראיתי את ה... לא נתנו לכם לצאת מהבית, ואת בטח שואלת עצמך, איך אנחנו נפלנו, כשעשינו רק דברים טובים לשיטתך, והוא עוד שם, אחרי חורבן שלא היה כדוגמתו.
אז
אולי הוא בעצם פנומן, אנחנו צריכים כולנו להרכין ראש, להשתחוות, ולמשוך אותו למלך.
אני רוצה רגע להגיד משהו על איראן, כי אתה דיברת על איראן, וצריך להגיד...
תראו, הרי, שמתם לי, עזוב ביבי, בוא נדבר
לא,
על איראן, טוב,
כי,
סבבה.
רגע, כי זה נורא חשוב, לא, זה גם קשור אליו, שבחסות המלחמה, בעצם איראן הולכת ומתעצמת ומתעצמת, יש לה כבר בעצם מספיק אורניום לפצצה, זה רק עניין של החלטה, ויש להם, זאת אומרת, ההנחה היא שהם גם מפתחים את מערכת ההנשקה. ואנחנו יושבים ומתעסקים פה עם חמאס, שבעצם איראן... כבר מדינת צף גרעינית, זה בעצם עניין של החלטה של המשטר האיראני, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להשלים איתו. אנחנו למדנו מההיסטוריה שכשאויב אומר שהוא ישמיד אותנו, הוא ישמיד אותנו. סינואר תיאר במילים מצמררות את השביעי באוקטובר כמה שבועות קודם, ולכן אני אומרת משהו שהוא צריך להיות ברור, ישראל לא יכולה להשלים עם איראן גרעינית, ואיראן בחודשים, בשנה הקרובה יכולה להפוך לגרעינית, והכי טוב כמובן שישראל תרתום את ארצות הברית, שזה לא תהיה אחריות של ישראל בלבד ועל הכתפיים של מדינת ישראל, אלא שהממשלה בישראל, מי שזאת לא תהיה, תצליח לרתום את הממשל האמריקאי כדי לתקוף את מתקני הגרעין באיראן. אחרי השביעי באוקטובר, אני אומרת את זה אפילו בצורה יותר נחרצת, אנחנו לא יכולים להשלים ולחיות עם איראן גרעינית.
קודם כל, אתה רמזת פה משהו בקבוצה, מה שנקרא הנשקה, זה weaponizing, זה קבוצת הנשק, שזה מה שחסה, האורניום מזמן חסות אסף ליותר מפצצה אחת, וקבוצת הנשק, הבעיה עם זה, זה כאילו לייצר את הפצצה עצמה, זאת אומרת שיש לך מספיק חומר בקיע, זה עוד לא אומר שאתה גרעיני, אתה צריך לדעת לייצר פצצה בגודל של כדורסל, להתקין אותה על ראש קרבי של טיל, לייצר מנגנון הנפצה שמפוצץ אותה בצורה מיוחדת מעל המטרה, זה חתיכת אירוע, מעריכים אותו בשנתיים, הבעיה היא שאי אפשר לעקוב אחריו, כמו שעוקבים אחרי
אורניום. ולכן צריך להניח שהם ממש שם, אתה מבין?
ויש הרבה ידיעות שמגיעות למערב, שהם הרי סגרו את הדבר הזה כשהאמריקאים פלשו לעיראק. ויש הרבה סימנים שהם התניעו מחדש את קבוצת הנשק, שזה אומר שהם הולכים להיות מדינה גרעינית. עכשיו, לרתום את ארצות הברית, כולנו רוצים, אבל זה קלה שלא מעוניינת בחתונה
אז
הזו.
אז קודם כל תלוי מי תהיה הקלה. איזה...
גם טראמפ היה נשיא ארבע שנים.
נכון,
וגם, הוא רצה אחרי שהוא הפסיד את הבחירות, הוא רוצה לתקוף והצבא לא נתן לו.
אני יכולה להגיד לך שאני נפגשתי עם אחד הבכירים בממשל של טראמפ מאז, נפגשתי אותו לפני כמה חודשים, ואמרתי לו, תבטיח לי שאם אתה חוזר לתפקיד, אתם מטפלים בבעיה האיראנית. והוא אומר, אם זה תלוי בי, אני מבטיח. אני מקווה שהוא יחזור עם...
זאת אומרת, את מצביעה טראמפ.
לא, אני לא רוצה להיכנס, אני משתדלת תמיד לא להיכנס לעניינים הפוליטיים האמריקאים, אבל אני מקווה שאם מי שיקח את השלטון בארצות הברית, ידע ויטפל בזה, כי זה אחריות שלהם. אבל תקשיב, רציתי לדבר איתך על...
כן, עשית אתמול טיול בצפון, והבנתי.
נכון, הייתי בדבריה, לקחתי, הבת שלי הייתה בת 16, סוויט 16.
סוויט 16, יש לי גם אחת 16 וקצת.
ואמרתי לה...
יש לה חבר?
כן.
גם לשלי. את מרשה להם לישון ביחד?
בוא לא נפתח את זה פה.
אני כן אפתח, לא. אני חייב לחלוק את זה.
לא, אני לא.
הם ישנים ביחד אצלי בבית.
לא, אני לא, ובוא לא נפתח את זה.
עובדה, למה אני פותח על אלונה? היא קיבלה אתמול זר פרחים מהחבר שלו לטו באב.
וואו.
אצלי בבית.
וואו, זה באמת השקעה.
הדור הצעיר...
משקיע.
ראיתי את המם הזה, המם הזה של אתמול היה יום חם, נא להשאיר בחוץ כלים עם מים לכל הבעלים ששחררו את טו באב.
אוקיי.
כן.
רגע, אז אני אמרתי לשירה, בואי ניסע יחד לכנרת, אנחנו מאוד אוהבות את הכנרת, ונסענו יחד אמא ובת לכנרת. והיה לנו מאוד כיף, אבל הכנרת הייתה ריקה. אני הייתי בהלם, זה כמו...
באוגוסט.
היינו במים לבד.
אולי צריך להגיד תודה לנסראללה, שאפשר סוף סוף לנסוע באוגוסט לכנרת שקטה, אבל זה
היינו במית לבד, אבל זה היה גם קצת עצוב. זאת אומרת, אתה יודע, בסוף בכנרת, נכון לעכשיו, למה שהיה ומה שכרגע קורה, בסוף אין בעיה לנסוע לכנרת. ואנשים בכל זאת לא מגיעים. כי אנשים אומרים, הצפון וכולי, וזה היה, אתה יודע, זה כמו שאומרים, זה לא נעים לראות גן סגור, זה לא היה נעים לראות את הכנרת ריקה.
תשמעי, קודם כל הכנרת, אני חולק את ה... אני גדלתי, הרבה שלי הרי טוריאני, ואני כל פסח, היינו נוסעים לסבא וסבתא החרדים שלי, בטבריה, והייתי, המים של הכנרת בפסח, קרים מאוד. כל הילדות היינו נכנסים... הם יורדים הרי מהחרמון,
כן.
והם עוד לא הספיקו להתחמם, ולראות אותה ריקה זה שובר את הלב, אבל לראות את מטולה הרוסה, ואת מנרה נטושה, מקומות שטרומפלדור לא עזב, טקס תל חי אחרי 103 שנה לא התקיים.
אני אתמול שלחתי לבת שלי את הוויקיפדיה של טרומפלדור, בדיוק את זה, אמרתי לה, קחי תקראי, הסברתי לה על מטולה ועל תל חי, ואמרתי לה, קחי תקראי. אני הייתי במטולה, נפגשתי שם גם עם ראש המועצה, שעוד מעט נדבר איתו. וזה חורבן ושברון גדול מאוד.
טוב,
אבל רגע, רציתי לעלות עוד נושא לפני שאנחנו מגיעים.
תראי מה שאת רוצה פה, זה...
תקשיב, זה משהו שאני חושבת שלא מדברים עליו כמעט, למעט קלמן, המתחם עם העריב שכתב עליו, וזה אירוע שהוא אסטרטגי עבור מדינת ישראל. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה רב זירתית בצפון, בדרום, ואנחנו לא שמים לב שמה שקרה גם בשנה האחרונה, שהגבול עם ירדן למעשה נפרץ לחלוטין, ויש עכשיו תהליך הסתננות מואץ של מסתנני גם עבודה, גם הברחות אמל"ח מטורפות, הברחות נשק, במספרים מטורפים. לפי הערכה של רשות האוכלוסין וההגירה ושל צה"ל, מדובר ב-4,000 מסתננים שנכנסו מהגבול עם ירדן. כשאני הייתי שרת פנים, אני עקבתי אחרי זה, ונכנסו בודדים, אפשר היה לספור אותם על כף היד. היום זה 600 בחודש, 4,000 מתחילת השנה. זה מספרים שהולכים ומתקרבים למספרי ההסתננות אז, שהיה אז מגבול מצרים, וממשלת ישראל לא עושה כלום, וצה"ל לא עושה כלום, והם חייבים להתעורר. זה, שוב אני אומרת, זה גם... אמל"ח רב שנכנס מהגבול הפרוץ הזה.
זה הכל איראני אגב, זו דחיפה של האיראנים פנימה, כדי הם מאוד רוצים להדליק לנו את יהודה ושומרון, שתהיה לנו באמת רב זירתיות יפהפייה. אבל תשמעי, לסגור את הגבול הזה, שלדעתי הוא הכי ארוך.
נכון.
זה להקים, זה, קודם כל זה ייקח שנים, שנים זה יעלה מיליארדים על גבי מיליארדים, ואז זה גם לא יעבוד, כי אורך כזה, בסוף יחפרו
לא, מיליארד. אז יש דברים שאפשר לעשות. זאת אומרת, כל אחד...
קודם כל זה ירדן.
כל אחד
ירדן
שמגיע...
ירדן צריכה לטפל בזה בצד שלה.
נכון, אבל הם לא מטפלים, ויש, ואתה לא יכול לסמוך עליהם.
הם מטפלים, אבל קודם כל, אתה כן יכול לסמוך על הירדנים.
אבל עובדה שנכנסים, וזה הולך
לא,
וגודל.
נכון, גם הם לא מסוגלים. הצבא הירדני זה לא איזה...
אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, נגד מאגרי העבודה, כל אחד להכניס שוב למתקן שיעה, אין מה לעשות, זה נכון שכרגע...
לא, אל תחזירי אותי לזה עכשיו.
אבל בן, תקשיב, תזכור את השיחה הזאת, תזכור את השיחה הזאת, זה מספרים, אני אומרת לך, כשרת פנים לשעבר, וכמי שהתעסקה בזה המון המון שנים, יש לנו היום המון צרות אחרות וצרות גדולות יותר, אבל זה פתח לצרה ענקית, וזה מספרים שהמדינה שלנו לא צריכה להכיל, כי היום זה 600 בחודש, ותוך, תזכור מה אני אומרת לך, תוך כמה חודשים זה יהיה 2,000 בחודש.
אני,
וזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
אם זה מאגרי עבודה, אני בכלל לא מודאג, את יודעת למה?
זה אין, גם וגם.
כי אין פה פועלים, ואת זה הראשונה.
נכון, זה נכון, אני יודע,
אין פועלים. אני יש לי אח, הוא לא טייקון כמוך, הוא קבלן, הוא בנה 15 שנה באירופה, אגב, הוא הכי טוב בתחומו, אף אחד לא מתקרב ליכולות הביצוע שלו, והם כולם קורסים, כי המדינה המטומטמת הזאת, לא מצליחה לפתור את הבעיה. עכשיו, הצביעות שבה הפלסטינים, הפועלים עובדים בהתנחלויות, עשרות אלפים, אבל לא נכנסים לא לתל אביב, ולא לחולון, ולא להוד השרון, ולא לכפר סבא, ואתרים, את יודעת כמה עולה? את יודעת, עכשיו,
טוב, אני יודעת.
כמה עולה להחזיק את האתר, שהוא לא עובד, הכנסות, העיריות הרי קופצות על הגופות הנרכבות, נכון. וכונסות אותם והורגות אותם, ומי יוכל, הבת שלך תוכל לקנות פה דירה?
נכון.
היא תוכל, כי אמא שלה עושה כסף בנדלן.
זה יור, אני היום יור חברת נדלן, ואין פועלים, והמחירים עולים. היום כל פועל עולה כפול. אתה יודע כמה מרוויח פועל? תנחש.
אח שלי אמר לי.
כמה? לחודש.
הרבה יותר מ-10,000.
30,000. זה דבר מטורף. ואין פועלים, והמחירים עולים, וגם חומרי הבנייה עולים, חומרי גלם, הכל עולה.
הפסקנו לייבא
והמחירי דירות עולים, ובזה גם הממשלה לא מטפלת. אבל העניין של ההסתננות...
אוקיי, אז מתי מחליפים את הממשלה? בנט ראש הממשלה הבא, 20 מנדטים, 21 מנדטים בסקרים, תפרת כבר חליפה?
קודם כל, יש לי הרבה חליפות, אני לא צריכה לתפור חדשות, אבל אמרנו שלא מדברים עכשיו על פוליטיקה.
לא אמרנו כלום, אז כזה דבר לא פוליטיקה.
אנחנו בענייני מהות.
את יכולה להתחמק, את יכולה לא לענות, את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
אני רגע,
את באה לבן וינון ואומרת על מה מדבר? לא, כי ינון בטח מסכם איתי על מה הוא לא מדבר ועל מה הוא כן מדבר. את עכשיו ינון מגל, התרגלי.
חוץ מצבע העיניים כנראה אין הרבה כרגע דברים שאנחנו דומים, אבל...
הייתם פעם באותה מפלגה?
נכון, ינון ואני היינו באותה מפלגה, הבית היהודי.
איזה חק הוא היה 9 חודשים?
הוא היה חק מצוין.
אוקיי.
הוא היה חק מצוין.
אני עמיד פנים כאילו לא אמרת את זה, תמשיכי.
הוא היה חבר כנסת מצוין.
אוקיי.
ואני רוצה כן לגוע בנקודה הזאת, כי זה גם מאגרי עבודה, אבל גם המון אמלח שנכנס דרך ירדן לאזור של הרשות הפלסטינית.
האמלח מדהים אותי.
וכן, זה דבר שצריך לטפל בו. הצבא בכל מקרה עכשיו מקים אוגדות נוספות. אנחנו מבינים שצבא קטן זה לא עובד פה, ומגדילים... מקימים אוגדות חדשות.
ומי התגייס אליהם?
מקימים, זה אוגדות מילואים, שכמו שראינו שעכשיו מחזירים מילואימניקים שקיבלו פטור, ומעריכים את גיל המילואים.
אבל את יודעת שכל גדוד סדיר...
ואני מקווה מאוד שיגייסו גם חרדים.
כל גדוד סדיר חוסך לך איזן ספר מחזורים שנתיים של גדודי מילואים.
כן, גדוד חרדי אחד נגיד, חדש, יחסוך 10 גדודי מילואים.
ולא
כן.
רואים את זה
חטיבה
באופק.
חטיבה חרדית, 30 גדודי מילואים. כן, זה משהו שחייבים לעשות.
אם היית עכשיו בעמדת הנהגה, מה היית עושה עם הגיוס של החרדים?
אני התעסקתי בזה, אני מומחית בעניין, אני הובלתי את חוק הגיוס ב-2014, ואני אז באותה תקופה חשבתי שצריך לתת לתהליך לעשות את שלו, ובהידברות, אבל 10 שנים, וזה לא עבד. כמות מתגייסים שהתגייסה ב-2014, כשחוקקנו את החוק, היא שווה לכמות המתגייסים שהתגייסו
ב-2023.
זה לא הלך בטוב. אני חושב, דרך אגב, שהשליחת צווים, זה דבר טוב. פשוט צריך לשלוח כמה שיותר צווים, ולנסות לגייס כמה שיותר. וכמובן לטיל סנקציות אישיות על מי שלא מגיע ומתייצב.
זאת אומרת, את שנעשה, מיליטנטית.
אני חושבת שצריך לנסות לגייס אותם, פשוט ככה.
ומי שלא בא, לא מקבל מהמדינה, שום דבר.
נכון. עכשיו, לא צריך לגייס את כולם. אני לא גם, אני לא בעד
לגייס. מי יודע מה, אם נותנים לך לחשוב, אולי גם היית מגיעה למסקנה שלא צריך להתנגד להקמת ועדת הצוללות, למשל.
אני לא, שנייה, בן, אני לא בעד.
את לא רצית עתיד, אני מדבר על העבר.
דקה. אני לא חושבת שכל החרדים צריכים להתגייס. אני חושבת שמי שלומד ברצינות תורה מבוקר עד לילה, זה ערך במדינה יהודית. אבל בוא נודה על האמת, 50% מהחרדים יכולים ללכת לצבא ולהתגייס, והדרך לעשות את זה, זה דרך שליחת צווים, וסנקציות על מי שלא מתגייס, והקמה, והצבא צריך להשקיע בחטיבות חרדיות, בפיקוד עורף חרדי, הם יכולים להיות חיילים מצוינים של פיקוד העורף, יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שוואנסם בכלל לא מוכנים לדון איתך על מי כן ומי לא, צריך פשוט לגייס את, לא לגייס, כי אני לא בעד לגייס בחפייה, לשלוח צווים לכולם, לומדים, לא לומדים לכולם, ולשלול את הזכויות מכולם, ואם אתם רוצים עכשיו לדבר על מכסת תלמידים חכמים, בואו לדבר. אבל שהם לא יוכלו להוציא דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה, לא, שום קצבה, שום הנחה, שום ארנונה, שום כלום. כלום. יש פה מדינה, או שתכיר בזה, או שלא. ואגב, גם לערבים. שירות אזרחי.
ושירות אזרחי,
יש הרבה דברים שאפשר לעשות.
בהחלט דברים שאפשר לעשות, ונכון, צריך לעשות את זה.
נכנס בחור לאולפן, את מזהה אותו? זה ממש, אתה כמו איוב אתה מגיע.
7 בנובמבר שידרתם ביחד. אחרי המלחמה. אחרי תחילת המלחמה.
וואלה.
כן?
כן, אתה בטוח?
חד משמעי.
7 בנובמבר, כאילו...
23. מה שקרה, ציינתם ביחד חודש לחרבות.
זה טוב או רע שאני לא זוכר את זה?
אתה לא זוכר כלום.
נכון, נכון, אני ראיינו את אסנת פרי המדהימה, אשתו של חיים פרי, שהיא אישה מיוחדת במינה, חיים פרי, זכרונו לברכה, שעכשיו החזירו את גופתו משבי החמאס, הציל את חייה של אשתו, של אסנת. לא, זה סיפור שאני אז ראיינתי אותה, ואני חייבת לספר את זה שוב. גבר, אבל גבר בן 80, נכנס המחבל לממד שלהם, הוא פשוט תופס אותו בידיים וזורק אותו מהממד. ואחר כך הוא חזר עם תגבורת המחבל הארור הזה, ואוסנת התחבא, היא לבשה שחור, התחבא ככה מאחורי איזה סל כביסה, ואז פשוט חיים הלך איתם כדי להציל את אוסנת.
איזה סיפור.
וזה סיפור מדהים.
ואתמול נדמה לי שסיפר לנו הבן של מצגר,
כן,
על הפגישה של אבא ואמא שלו במנהרות.
נכון.
הם נחטפו בנפרד.
וואו.
ונפגשו אחרי חודש בזה, גם לא, בלי עזרה מוקדמת. בלב מנהרה. שמע, האירוע הזה מביא לנו פה סיפורים בתוך שנה, שלא היו פה 76 שנה, גם בגבורה.
נכון.
וגם בטירוף.
נכון. אני חושב, דרך אגב, בעניין הטקס, שהטקס הזה אין בו צורך, כן, רציתי להגיד לך את זה, אין בטקס הזה צורך, כי אנחנו באמצע המלחמה, אנחנו, החטופים עוד לא חזרו, המלחמה עוד מתנהלת, לא צריך לעשות עכשיו טקסים, כן צריך להתחיל להקים בית זיכרון ליום הנוראי הזה, גם שיתעד את סיפורי הטבח והזוועה והסיפורים של הנרצחים, וגם את סיפורי הגבורה, כי בשביעי באוקטובר...
בסגנון יד ושם.
נכון, כי בשביעי באוקטובר היו סיפורי
אבל
גבורה.
אבל תגידי, אבל המינוי
אתה יודע, גם קהלני אמר את זה, שממש מכניסים את עמק הבכה לכיס הקטן. חיילים, אזרחים, לבדם, נלחמו בעשרות ובמאות מחבלים מתונפים.
עד משמעית.
וכל סיפור כזה, זה דבר רגב, מדהים.
זה לא, לא כאילו, אני, סתם אני, אצבע בעין.
כן, אני חושבת שכל הטקס הזה כרגע, כשיש מלחמה וכשהחטופים לא... אנחנו כל יום חיים את זה. אנחנו כולנו, כל אזרחי מדינת ישראל, כל יום חיים את השביעי באוקטובר עדיין. לכן, לא צריך לעשות תקסים, צריך כן לעבוד על תיעוד, גם של סיפורי הגבורה וגם של הטבח, ולהקים ממש כמו יד ושם.
פשוט צריך להביא, להחזיר שוב את ספילברג, שיארגן פה מבצע תיעוד, כי חוץ מאלה שנרצחו ונחטפו, יש פה הרבה עדים, אבל לסיום, כי שר תכף יוריד לנו את השלטר, אתמול התכתבתי עם משה מזרחי, את יודעת מי זה? הוא היה... ממונה על התקסים בישראל הרבה מאוד שנים, ואחר כך בבית הנשיא ובכנסת, בן אדם שכולו תקסים, הוא אמר לי בשבעה באוקטובר דבר אחד, ב-6:29 בבוקר צפירה.
נכון, אני מסכימה, אני מסכימה, אני לגמרי מסכימה, בוודאי השנה צריך צפירה, דקה דומיה, שכולם יעמדו דום.
ולא עוד פעם, מחול שידגים את הבורחים בנובה.
אני לגמרי מסכימה, שיקחו את הכסף ובאמת ייתנו את זה לשורדי הנובה ש... הם צריכים שנגמר התקציב לטיפול פסיכולוגי, זה הרבה יותר חשוב.
טוב, שר, בסדר, הבנו, יאללה, נו. וראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד.
כמה שניתן לומר טוב. בוקר טוב, הילד, בן, כל המאזינים.
היא חזרה אתמול מאזור הכנרת, היא לא היה לה אומץ לעלות לסוף האצבע.
הייתי אצל דוד, ביקרתי אותו.
לא, אל תתבלבל, היא הייתה גם אצלי, אל תתבלבל.
בסדר, ניסיתי, נו מה, אוקיי. ורק מלראות את הכנרת ריקה היא בדיכאון, והאמת שזה מבאס מאוד באוגוסט. תגיד, המתח שהיה היום זה בצד שלך או בצד השני?
בצד השני, אבל אני שלחתי סרטון, אני, כמו שאומרים, אני רואה הכל, אנחנו העיניים הצפוניות של מדינת ישראל, ראינו את השיגורים מדיר ממס, ממש במרחק של אולי קילומטר ממטולה, הכל עובר מעלינו, גם הירוטים, גם השיגורים שאנחנו רואים אותם, וזה עצוב מאוד, שאנחנו עדיין בשלב המגננה, בשלב ההמתנה, ואני לא יודע כבר איך מכנים את זה, ולראות את זה, לשמוע את הירוטים, ואתה יודע שזה הולך לפגוע איפשהו בתוך שטח מדינת ישראל, זה לא נעים, זה לא נעים.
רגע, אז דבר... פנו אליך מאמן שתהיה התצפיתן הקדמי?
לא, אבל אנחנו עושים גם את זה, אנחנו גם מסריטים, גם מצלמים את זה, יש לנו מערכת מאוד מפותחת פה, שאנחנו רואים כל מה שקורה מצפון, ממערב וממזרח למושבה מטולה, וכל מה שחודר לתוך שטח מדינת ישראל, לאזור עמק החולה, קריית שמונה, לגולן, אנחנו רואים את היציאות לא מעט פעמים, מסריטים אותם גם, ואתה רואה יציאה ואתה יודע שזה יפגע איפשהו בשטח מדינת ישראל, ואתה יודע גם שמדינת ישראל לא תעשה כלום, וזה מה שעצוב.
זה עצוב מאוד, האמת שאני, כשאני באתי לבקר את דוד, אז זה היה כמו להגיע באמת לאיזשהו אזור מלחמה, שני עוזרים שלי אמרו לי, אולי לא כדאי וכולי, אמרתי, לא, אנחנו נוסעים, ודוד מחזיק בעצם מוצב, מושבה יפה, מטולה, הפכה למוצב, שדוד הוא המפקד שלה, יש שם כמובן גם כוחות צבא, אבל בעצם דוד מנהל שם את הכל, עם בתים מרוסים וכבישים שחרושים עם שרשרות של טנקים, ודיברתי בדיוק השבוע עם מישהו מהמושבה הזאת, שאמר לי שגם... כבר אנשים הסתדרו במקומות אחרים, וזה מאוד מאוד עצוב. דוד, את השטחי חקלאות עדיין מאבדים פה ושם, נכון?
כן, אז קודם כל לגבי הקהילה היא די מפוררת, אני יכול לומר שאנחנו פעם ראשונה מאז הקמתה של המושבה מטולה, בית הספר היסודי, בית ספר הנדיב, לזכרו של נדיב הברון רוטשילד, לא ייפתח השנה גם לא בעורף. בשל מיעוט נרשמים, כי פשוט צריך לזכור שכל התושבים פזורים מיסוד המעלה בצפון עד באר שבע בדרום, ואין לנו פשוט הרשמה לבית הספר, סגרנו מעון יום אחד, סגרנו שני גני ילדים ואת בית הספר היסודי, אנחנו בראשון לספטמבר לא נחגוג כמו כולם את עלייתם של ילדי כיתה א' לבית הספר הנדיב, וזה עצוב מאוד. ולגבי החקלאות, כן, יש אזורים מסוימים שעדיין מעבדים, אבל יש לא מעט אזורים שלא מעבדים. צריך לזכור גם שיש נזקים אדירים מעצם זה שיש שטחי חקלאות של חקלאים שפשוט חוששים לעלות ולעבוד, וזה מובן מאליו, והנזקים שהשטחים שלהם גורמים לשטחים ליד, הם לא פחותים מזה שחיזבאללה עושה לנו. בסוף צריך לזכור מזיקים וריסוסים וכל מיני טיפולים שצריך לעשות. אז אין פה חקלאות, ואנחנו להזכירכם עכשיו בין הזמנים, בסיונת התיירות גם, גם אין פה תיירות, ואין פה שום דבר, אנחנו מדברים על מעל 40% מבתי התושבים שנפגעו.
זה פשוט, התרגלנו, אבל זה דברים שהם לא יאמנו. תגיד, בשישה באוקטובר 23, כמה תושבים היו במטולה?
אנחנו יצרנו סטארט-אפ עולמי, היינו 1,670, והיום אנחנו 2,400, ואין פה אף אחד.
איך אתם, אבל איך זה נהיה 2,400?
הם נרשמו.
רצו ישר להירשם, כי המדינה מחלקת...
כדי לקבל פיצויים.
המדינה נותנת שוחד לאזרחים כדי שישתקו, וכולם רצו להירשם, אז היום אנחנו 2,400 תושבים לפי מרשם האוכלוסין.
זה לא יאמן. בסוף תהיה, גם באסונות הכי גדולים תהיה איזה קומבינה,
בעצם ממשלת ישראל יצרה רצועת ביזיון, ככה אני קוראת לזה, בתוך שטח ישראל. פינוי המוני שלא היה כדוגמתו מאז בעצם תחילת הציונות.
אבל אתה אמרת משהו מעניין, ואני שמעתי אותו גם מראש עיריית קריית שמונה ומאוד אנשים, שבעצם הממשלה קונה את הסוג של השתיקה של המפונים בכסף. משפחה מקבלת 20 ומשהו אלף שקל לחודש, ואז בעצם רבות מהמשפחות מקבלות יותר ממה שהיו מרוויחות, כאילו זה בעצם...
תראה, אני אומר...
כמו שאמרת, זה שוחד.
מעבר להתאמות של תושבים ביישובים אחרים והילדים שנרשמים למוסדות חינוך, זו השנה השנייה כבר להזכיחם, כן? ואתם יודעים מה קורה לעץ, לשתיל ששותלים בקרקע והוא גדל והשורשים תופסים שורש בקרקע, הם לא יחזרו. מעבר לזה גם כן, יש את הצורה הזאת של, שנותנים חלטים ונותנים את, את הסיפור של המענקים, שזה גם צריך לתת, כן, כי פשוט אין ברירה, כן, אבל זה סוג של, כן, כמו, ש, כמו שאמרתי, גם סוג של כאילו קונים את התושבים, ולכן גם אין הרבה רע, אז אנחנו מנסים לעשות קצת ככה בלגנים בזה, לא אומר לא כל כך מצליחים, כי אנשים התאקלמו כבר ביישובים אחרים, נוח להם, גילו, איך אני אומר, את מדינת תל אביב, לא מעט מהאנשים, וחיים שם וגרים שם, וזה עצוב, וזה התפוררות בעיניי, התפוררות הציונות, זה לא תחילה של התפוררות הציונות, אבל זה חלק מתפוררות הציונות, של אנשים שהגיעו עד הקצה, ושתלו פה שתילים ועצים, ממש עד מטר מהגדר, והיום אין את זה, אבל מצד שני אני גם אומר שאני יחסית אופטימי, כי אני מאמין שכשנוכל לחזור למטולה, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, זו הבעיה העיקרית, אז לא מעט מהתושבים יחזרו, בעיקר המשפחות הוותיקות יחזרו פה למושבה, הצעירים לא יחזרו, אבל בסוף אני גם אומר לא יהיה וקום, בסוף אנשים אחרים נכון. יגיעו. אנשים אחרים יגיעו ואנחנו נשקם את הישוב, אנחנו צריך נכון. מאוד את ממשלת ישראל, מאוד את ה... את המגזר השלישי שיעזור לנו כדי שנוכל לשקם. יש פה תהליך שיקום ארוך, דרך אגב זה לא רק תשתיות פיזיות, זה גם את הנפש, את הקהילה. יש פה עבודה רבה עוד לפנינו, אני מעריך 4-5 שנים הקרובות, אנחנו נעשה פה עבודה, אבל רק מתי זה ייגמר, זו השאלה.
זאת השאלה.
דוד הוא מנהיג, באמת, מנהיג אמיץ, שיושב שם ומחזיק ככה חיות ביישוב הזה, ואני מסכימה איתו, כשהאירוע הזה ייגמר, אז עם כל הקושי, הצפון ישתקם, זה חבל ארץ הכי יפה בארץ, חבל ארץ מדהים, ואנשים יחזרו, לא כולם, אבל כמו שדוד אמר, יבואו חדשים, ואני בטוחה שהגליל העליון עוד ישוב ויפרח.
דוד, אתה
אמן,
רוצה...
אמן.
אמן לגמרי. אתה רוצה שאלה תחזור לפוליטיקה?
וואו, כן, אנחנו צריכים אנשים כמוה בפוליטיקה, בהחלט שכן. צריך, דרך אגב, גם חוץ ממנה, גם אני חושב שצריך גם דם חדש, צריך גם...
חשבת על פוליטיקה ארצית?
לא, זה פחות מעניין אותי, אני לא במקום הזה, אני יכול לגלות לכם שקיבלתי כמה הצעות, אבל...
לדוד תהיה משימה לשקם את מטולה.
שזה משימה היסטורית ציונית. אני מת כבר להתחיל לדבר איתך בתהליך השיקום, דוד אזולאי ראש מועצת מטולה, תודה.
תודה, תודה.
תודה דוד, פרסומות. ודיברנו על הסיפורים הלא יאמנו שהאסון הזה מביא לנו, ועוד אחד מהם טרגי במיוחד קרה השבוע. שלום לרועי בינון.
שלום.
רועי הוא אחיו של סגן שחר בינון, מפקד צוות בסיירת צנחנים, שנפל השבוע בדרום הרצועה בגיל 21, ואתמול הייתה הלוויה, וזה זה, זה הלוחה, הקצין שנהרג ממוטה תקלה בפצצה של מטוס חיל האוויר, וזה נדמה לי שזה היה חלק ממבצע, המבצע הזה להחזרת גופות החטופים, נכון רואי?
תראה, בגדול שחר לא היה מספר לנו כל כך, הוא היה מאוד מאוד דיסקרטי, אהב לשמור את הקלפים קרוב לחזה, אבל ממה שאנחנו יודעים, כן, זה היה חלק מבצע לשחרור הגופות, ששחר ולצוות שלה התפקיד מאוד מרכזי ממה שהבנו, ואנחנו יודעים ששחר היה רוצה לעשות הכל, הכל בשביל שהם יחזרו.
תספר לנו, רואי, תספר לנו קצת על שחר, איך הוא היה, איך היה השירות בשבילו, הוא מפקץ בסיירת צנחנים.
ורואי... ההספד שהוא נסע על אחיו אתמול, הוא הביע חרטה על זה שהוא לא הצליח למנוע ממנו לעשות קורס ציני, כאילו אתם הבנתם שזה בחור שהולך לרוץ בקו הראשון עד הסוף.
שחר מאז שהוא קטן הוא מאוד מאוד דומיננטי, שופע ביטחון, הוא המדריך בצופים, שחקן כדורסל מצטיין. תמיד היה ברור שזה ילך לכיוון הזה. הוא לא ילד של, קודם כל הוא היה מאוד מאוד טוב בלימודים, אבל הוא לא ילד של לשבת עכשיו מול מסך, מול מחשב, להתעסק בטכנולוגיה. הוא איש של תכלס. וזה היה ברור מאוד מהר שהוא ילך לכיוון הזה. ולשם הוא הלך, הוא התגייס בהתחלה לקורס טייס. ונפל לאחר צ'ק 15, הגיע לבקרום ודרש, והיה מאוד מאוד חשוב לו להגיע לסיירת צנחנים, בעקבות ההיסטוריה המשפחתית שלנו, שאבא שלי הוא מעורב צנחנים, סבא שלי היה לוחם ב-890, אחיו התאום חובש ב-890. כן, מורשת קרבית.
טוב, אני מוסיף לך את אחי, שהיה מ"פ עורב צנחנים, וב-890 גם.
עד רבה. אז באמת היה חשוב לו מאוד מאוד להגיע לשם, והוא הגיע. ושחר הוא, אני לא אגיד שהוא הכי טוב, כי זה מאוד קלישאתי, אבל בשבילנו, בשביל המשפחה שלי, הוא הכי טוב. והוא באמת היה הכי טוב. והוציאו אותו מקי, יצא מקים, ואחרי מקים הוא יצא קצונה. ובשיחות שהיו לי איתו, אז התלבטנו, הוא רצה לצאת, אני אמרתי לו, שחר, מה אתה צריך את זה? בוא, תצא איתי החוצה, נלמד ביחד, נעבוד, אהבנו לדבר עסקים. אבל לא, הוא היה נחוש לצאת, והנחתי לו לעשות את זה. ואני קצת מצטער על זה. כי אני חושב שיש לי כוח יותר להשפיע.
רועי, אין לך. אני כבר אומרת לך, זה לא בחירה שלך, זה בחירה שלו, וזה מה שהוא רצה לעשות, וזו הייתה דרך להגשים את עצמו, ואל תיקח את זה על הכתפיים שלך. בסוף כשחבר'ה נחושים ללכת ולצאת לתפקידי פיקוד, אני לא חושבת שאפשר לעצור אותם. ואני גם בטוחה שהוא היה מאוד מסופק מזה, היה לו סך הכל צוות, להיות מפקץ, זה אחד התפקידים בעיניי הכי קשים ומספקים וחשובים שיש. מתי ראית אותו פעם אחרונה?
אני ראיתי אותו פחות או יותר לפני שבועיים, בפעם האחרונה לפני שהוא יצא.
Mm-hmm. ובתקופה במלחמה הרי הצנחנים כמעט לא יצאו, אז בטח היה חודשים רבים שלא ראית אותו.
את מספרת לי?
האמת היא שהוא היה בבד, אז היה לו...
בתקופה הזאת היה בבד.
כן, פציעות מסוגננות, עשיתי את הקורס לפני חודש וחצי, יצא לי לראות אותו, האמת, ואני שמח שעצרנו להיפגש.
שמע, אני שאלתי אתמול בבוקר, פה באותה תוכנית, את גדי אייזנקוט, עם מה הוא חושב, בן אדם גם רמטכ"ל, על זה שצהל יוצא למבצעים האלה, וכשאתה יודע מהמודיעין שאתה הולך להביא גופות, ואתה עלול לאבד, והנה מאבד חיילים, אם זה ראוי, האם זה נכון, אייזנקוט אמר לי שכן, ואני, בוא לא נשכח, בנו גל נפל במבצע להבאת גופות. ועכשיו זה אחיך, ואצלכם זה גם כפול, כי גם התקלה של חיל האוויר, זה עושה משהו או שזה לא משנה? הוא נפל, הוא איננו, זו העובדה היחידה שצריך להתמודד איתה.
פחות משנה לנו הדרך שבה הוא נפל. אני אגיד לך את האמת, בסוף הוא קבור אי שם למטה, זה לא משנה כל כך איך זה קרה. מבאס שזה קרה מטעות כזאת, ואין מה לעשות. ותראה, שחר רצה לעשות את התפקיד הזה, הוא רצה להביא חטופים, הוא רצה להביא גופות, הוא רצה לעשות הכל בשביל שיהיה טוב למדינה הזאת, ובשביל זה הוא התגייס, ובשביל זה הוא נהיה קצין, והוא רצה להיות הכי טוב.
שחר באמת מייצג בשיחה שלנו את הדור המדהים הזה, של חבר'ה צעירים, כן, שנלחמים בעוז ובגבורה רבה ברצועת עזה כבר הרבה מאוד זמן, מצילים, מנסים באמת להציל חיים, להחזיר חטופים ולחסל את החמאס הנאצי והמחבלים הפחדנים האלה.
מנקודות האור הבודדות של התקופה זה לגלות אותם דרך שחר ודרך... תגידו, אחיך הקטן או הגדול?
אני הבכור, הוא אחי הקטן, יש לו תאום, ויש לנו עוד אח קטן.
אז אתה בכלל מרגיש כאילו סוג של אחריות כאח בכור ו...
כן, לא פשוט בכלל.
וראיתם מילדות שזה הילד? ג'ינג'י, נכון?
תקשיב, ג'ינג'י, פלפל, חריף, אומר תמיד מה שהוא רוצה להגיד, גם אם זה לא נעים לאוזן. במיוחד אם זה לא נעים לאוזן. באמת, אתה יודע... אין מה להגיד.
שחר כבר ידע מה הוא רוצה ללמוד?
לא.
לא, אתם דיברתם על זה, אבל הוא עוד לא החליט.
אני ניסיתי לדחוף אותו, אבל הוא לא, הוא היה בשלו.
מה, ולאיזה כיוון בחיים אתה חושב הוא היה הולך?
אני אגיד לך את האמת, הוא מתאים לו להיות עורך דין עם הפה שלו, אבל אי אפשר לדעת איתו, הוא באמת מאוד מיוחד, אבל יש לו פה גדול.
אבא של שחר היה, הוא עדיין בכיר ברשות האוכלוסין והגירה, היה אצלי במשרד הפנים, והוא עדיין כן, ותמסור לאבא חיבוק ולאמא, חיבוק חזק, אני גם אבוא, כמובן לבקר, משפחה מדהימה.
פתח תקווה, נכון?
כן.
פתח תקווה,
כן. השכול באמת לא פוסח על אף עיר, על אף אוכלוסייה, והחבר'ה שלנו הקרביים, המדהימים האלה, באמת אנחנו חייבים להם את הכל.
רואי חיבוק מפה, מאיתנו, ותנחומים עומק הלב.
תודה רבה.
כן. רציתי לתקן אותך, יש אוכלוסייה אחת שהוא קצת פוסח עליה, אבל למה אנחנו צריכים להכיר את האווירה האחורה בלב אחי? יש לנו פה עוד שעה, זה הסידור. רגע, בואי נבדוק מה אנחנו עושים בשעה הבאה.
אנחנו נדבר על הנושא הזה של המסתננים מירדן, שאף אחד לא מדבר.
דיברנו הרגע, אבל לא חשוב.
אנחנו נדבר לעומק.
השתלטת על התוכנית בגדול.
כן.
וגם עם אלישה מידן, למילואימניק שאיבד את שתי רגליו במנהרה ברצועת עזה, והבן של, אז פרסומות חדשות נחזור.
ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM בן כספית והילד שקד.
בדיוק אנחנו מעלים פה חוויות מקורס טייס שאני לא הייתי בקורס טייס, הפסיכולוג העיף אותי.
לא פלא.
אני בכלל, אין לי מושג איך הגעתי עד הפסיכולוג, אין לי קואורדינציה לכלום. אני להחליף מנורה קורא לחשמלאי.
אז חברת באמת את
ארבע אחד וארבע שתיים. תכמנתי.
טוב.
לא, אבל זה היה לפני 40 שנה, אני יודע מה היה שם.
אז המיונים היו פחות קפדניים.
או יותר. וסיפר לי מישהו, שפגשתי ביחידה אחרת, בנניח בשלדג, שהבעל שלך היה מדריך שלו בקורס טייס.
יכול להיות. הוא באמת ממיין בקורס טייס דורות רבים של דייסים.
וסיפר לי הבחור שאני מדבר עליו, שהוא די בהתחלה כאילו הרגיש שהוא לא רוצה להיות טייס. אחר כך הוא הגיע ואז הוא אמר את זה לבעלך, והם החליטו שהוא יגיע לסולו, וכאילו אני כאן כדי ליהנות. וכך היה.
השאלה אם אופיר חשב שהוא יכול להיות טייס.
שאלה טובה.
שאלה טובה.
תגידי, באירוע כזה, הבעל שלך מעבר לגיל, כאילו מגייסים אותו במלחמה?
לא.
איזה עובד?
לא, הוא סיים טיסות ברמה המבצעית לפני 3-4 שנים, משהו כזה, וכשפרצה המלחמה, הוא התקשר למפקד הטייסת שלו, ואמר לו, אני מוכן לבוא אם תקראו לי, אני עדיין טס יותר טוב משני שליש מהטייסים שלך, אז תקרא לי אם צריך.
סיפר לי...
אבל לא קראו לו.
מפקד אחד הבסיסים...
הוא עשה בקרי המילואים, בתא שליטה.
הייתי שם, עשיתי שם סיבוב פעם, במלחמה. סיפר לי מפקד של אחד הבסיסים, אפרופו הסרבנות שהייתה, וזה לכאורה, שבשבעה באוקטובר הגיעו לשין ג' חטיירים שהטיסו לדעתי את המטוסים של 48. הם כולם משוכנעים, אגב, שהם טייסים מצוינים גם היום.
אבל לא הגענו למצב הזה שהיה צריך לקחת חבר'ה שכבר הפסיקו טיסות. כי סך הכל חיל אוויר, אתה יודע, יש לו עוצמה אדירה, ועוד לא הופעלה עוצמתו במרחב.
יש עכשיו, ואני מקווה שלא תופעל, אבל אם היא תופעל, הם ידעו מה לעשות. אבל יש עכשיו דיבור וזעם על זה שגלנט מיהר לחתום על כל העסקאות של הטייסות החדשות, גם F-15 וגם F-35, כשבעצם האנשים רוצים עכשיו לעשות חשיבה מחדש, אולי צריך להשקיע בדברים אחרים.
תראה, אני הייתי בוועדת הצטיידות ובקבינט הרבה שנים, ואני זוכרת שבאו ואמרו לנו שלא צריך יותר את האפאצ'ים שסוגרים את מסוקי הקרב, ואני שאלתי לתדהמתי, למה סוגרים את מערך מסוקי הקרב?
כי יש זיק, כי יש את הכתבאמים.
אז הייתה טעות, אז בוודאי שצריך לעשות חשיבה רצינית, אנחנו לא יכולים לדעת, אין לנו את הנתונים כאן ברדיו עכשיו, לדעת מה מול מה, מה על כף המאזניים, אבל אני מקווה שעושים את זה גם בצבא וגם בוועדת השרים לענייני הצטיידות, שהם עושים עבודה רצינית ורואים מה צריך.
תגידי, מה לדעתך האיום הכי גדול על ישראל היום?
איראן,
חד משמעית. ומה, כשאת מסתכלת על המצב,
חד משמעית.
על המצב הפנימי?
תראה, את החמאס אנחנו נקטוש וננצח. ובסוף החיזבאללה זה שלוחה של איראן. גם החיזבאללה, אם אנחנו ניכנס למלחמה איתם, גם אותם אנחנו ננצח. ואיראן, בגלל הפצצה, היא בהחלט הסכנה הכי הכי משמעותית למדינת ישראל. ובעניין הקרע הפנימי, תראה, אנחנו נמצאים במצב לא טוב מבחינה חברתית, אבל אני מאמינה באמת שזאת תקופה, וגם מזה אנחנו נצא. אני חושבת...
תקופה, אביב, סתיו, ופתאום חבורות של מאות פורעים מסתערות על שני בסיסים צבאיים.
זה לא אביב סתיו.
מישהו מחולל את הדבר הזה.
אתה יודע, דעתי, אני אמרתי, אני כבר אומרת הרבה זמן, שאחרי הטבח הזה של האסון של השביעי באוקטובר, נתניהו היה צריך להגיע לתאריך מוסכם לבחירות עם האופוזיציה, והרמטכ"ל ומערכת הביטחון, זאת אומרת, כמו שאמר גדי איזנקוט, ממפקד האוגדה ועד הרמטכ"ל, היו כבר צריכים להתפטר, היינו צריכים להיות אחרי זה, ואני חושבת שאחרי שתסתיים המלחמה, ואחרי, גם אחרי תהליך של בחירות, אני באמת מאמינה, אני מאמינה גדולה בעם ישראל, ובאזרחים פה משני המחנות, ואפשר יהיה לגור ביחד, ואפשר יהיה לחיות ביחד. כל פעם שיש לי חברה שמדברת מדי פעם על ממלכת יהודה וישראל, ואני תמיד כועסת עליה. אנחנו נדע לחיות יחד, אנחנו כבר חווינו תקופות קשות, ואנחנו נצא גם מהתקופה הזאת.
הלוואי שהייתי חושב כמוך, ואני, את מכירה אותי, ואת יודעת שאני פטריוט ישראלי, במלוא מובנה של המילה הזו, וכשאני מסתכל על אותם אנשים שמסתערים רעולי פנים על בסיסים צבאיים, על האנשים שהשתלחו בממשלה שלך, באורבך, בעידית סילמן, על אנשים שטוענים ששמאלנים, כן, בחדר הזה אין שמאלנים, למרות שאני לא מכיר, זה לוק של שמאלנים.
זה לוק של שמאלנים.
סליחה, כן.
כן.
אבל זה בסדר, זה עדיין חוקי, בשלב הזה. כשאני מסתכל עליהם, אתמול על דיצה אור אומרת שהיא מציעה לסינואר לשחרר את כל החטופים תמורת הבן של מי אמרה? הבן של לא תראה, חשוב של מי.
בוא לי נתעסק.
אני משתגע מזה. זה,
בן,
מה,
יש, אנחנו... בן, יש עשבים שוטים.
זה לא עשבים, זה הסביעה.
קודם כל, כשמדברים על משפחות של, של חטופים או שמשפחות שקולות הן קדושות וצריך להכיל מה שהם אומרים, ולא צריך לעשות מזה סיפור. אימא שהבן שלה נמצא במנהרה בידיים של סינואר, אנחנו יכולים להכיל את מה שהיא אומרת.
ולכן אנחנו מכילים, אבל התוכן של הדברים.
אבל אני אומרת שיש, שוב, לא צריך לקחת אנשים מסוימים, כמו שאמרת, אלה שפרצו לבסיס, או אלה שמדברים בצורה, איך נאמר את זה, בצורה אלימה, לא צריך להשליך מהם על אזרחי ישראל כולם ועל עם ישראל כולו. ואתה רואה, אנחנו קודם דיברנו על הגבורה, על החיילים המדהימים. צריך להסתכל על הרוב, והרוב בעם ישראל זה אנשים טובים שרוצים לחיות ביחד אחד עם השני. זה, כמו שאמרנו, דור של גיבורים, וצריך להסתכל על הדברים הטובים ולא לקחת נקודות רעות ואתה יודע, להקרין ולהשליך על כל המדינה.
שזה מה שקובע את הטון, ומי שמנהל היום את המדינה, ואת רואה את זה, זה האנשים האלה, שמפיצים את הדבר הזה, שמפמפמים אותו, שמחזיקים את מכונת הרעל, וערוצי טלוויזיה, וערוצי רדיו, ומטנפים את הצבא ואת מפקדיו, ואת מערכת המשפט, את היית שרת משפטים, את אשת ימין, שמרנית, עשית שינוי, אני פרגנתי לו למרות שזה לא לגמרי הדעות שלי, אבל בדרכי שלום, מערכת המשפט, בלי לפרק אותה עם בולדוזר, ותראי, גם היום הולכים לפטר את גלי בהרב מיירה, איך מדברים על פרקליט המדינה, תקשיבי, אין לנו מערכת אחרת. מה עובר להם בראש?
המערכת הזו באמת היא מערכת שאינה חפה מטעויות ומבעיות, אבל יש דרך. אני האמנתי באבולוציה ולא ברבולוציה, ובסוף הממשלה הזו מבחינת מערכת המשפט רק דיברה ולא עשתה שום דבר. ההפך, בתקופה הזו הייתה מהפכה חוקתית שנייה. בעצם בית המשפט העליון החליט בגץ שהוא יכול לפסול חוקי יסוד. זאת אומרת, לקחו את מה שאהרון ברק ועשה ועשו ככה מהפכה חוקתית שנייה על סטרואידי, מה שנקרא. אז למחנה שמתנגד לאותם דברים, לדברים שהממשלה מייצגת, לצערי, אין מה לדאוג, הם פשוט לא עשו כלום.
לא, ממש, אנחנו ישנים בשקט בלילה, אין מה לדאוג.
הם לא עשו כלום.
תסתכלי על החבורת הונים הזאת, מה הם עושים, על בסיס יומי.
בסדר, אז זה לא דרך.
איך הם מדברים, איך הם מתייחסים, ומה הם מתכננים. סתכל דודי אמסלם.
בן, מתישהו יהיה בחירות, כן, זה יהיה או ב-2025, או ב-2026. יש אנשים שאומרים ש...
כמו, איך אמר טראמפ, תצביעו בשביל להיות פעם אחת ולא תצחו לו להצביע יותר.
לא, אז יהיה בחירות או ב-2025 או ב-2026, ובסוף זה בידיים של אזרחי מדינת ישראל, לבחור הנהגה רצינית, ראויה, שיודעת לעבוד, ו...
את מאלה שאומרים שלנצח נתניהו אפשר רק מימין?
אני חושבת שאחרי השביעי באוקטובר, מגיעה למדינה הנהגה חדשה, והעם ברובו הוא ימני, ואזרחי ישראל הם עם בעיניים, DNA בריא של DNA לאומי, ואני חושבת כן, שאפשר להקים ממשלה חדשה. נתניהו הוא לא, אתה יודע, הוא לא המנהיג היחידי שיכול להוביל את מדינת ישראל, ובהחלט אני חושבת שמדינת ישראל מגיעה הנהגה חדשה.
איזה קטע, פתאום נזכרתי, אנחנו מה שעה? שעה 10:13 דקות, שעוד לא אמרנו את המילה נפתלי בנט. התוכנית הזאת. How come?
אני לא יודעת, אבל it's up to you. אני אמרתי לך שאני באתי לדבר על...
שאת לא רוצה לדבר על פוליטיקה, וזה בסדר?
על מהות.
זה לא מהות?
לא, זה גם, זה בהחלט מהות. ההנהגה של מדינת ישראל זה דבר מהותי וחשוב.
הוא מחזיק 21 מנדטים מזכרים, לבד. פעם עוד בדקו אותו עם ליברמן, ואותו עם ההוא, ועם ההיא, ועם יוסי כהן. וטוב, בואי לא נשכח שגם גדעון סער וגם הוא, היו להם תקופות של 20 מנדטים, וזה אחר כך צנח ונעלם. השאלה היא אם זה אמיתי לדעתך.
תראה, הסקרים הם אמיתיים לזמן הזה. אתה יודע, יש אתגר גדול לשמר כוח כזה, אבל הכוח הזה היום בהחלט קיים, כשבמערכת בחירות יש תמיד תזוזות לכיוונים שונים. אני כן חושבת שרוב גדול בציבור רוצה שינוי, מבין שצריך שינוי, אבל שוב אני אומרת, אנחנו צריכים לחכות שיהיה בחירות, זה יהיה או ב-2025 או ב-2026, ואני מאמינה גדולה במדינה הזאת, מאמינה גדולה בעם הזה, וחושבת שאנחנו נצא מזה. אנחנו מצב לא פשוט, אבל עם הנהגה טובה, ראויה ונכונה, אנחנו יכולים לצאת מזה.
תראי, את אמנם באמת יש את ימין אידיאולוגי וכולי, אבל את חיה בתל אביב. ואת יושבת, מסתובבת במיליה שבואי נאמר לא מתנחלי. את מכירה את אנשי עסקים, הייטק, היית בהייטק, נדלן. את קולטת שאנשים עוזבים או מערערים בעזיבה?
אני לא חושבת שמדברים במונחים של עזיבה, אבל כן יש דאגה גדולה. יש גם באמת דאגה גדולה מהמצב הכלכלי. הממשלה ושר האוצר סמוטריץ' גם בתחום הזה הם לא עושים מה שצריך. בסוף התקציב שצריך להכין הוא תקציב קשה, עם קיצוצים, עם העלאות מיסים. זה התקציב האחראי והנכון, וצריך לראות אם הממשלה תעשה את הדבר הנכון ותביא תקציב לא פשוט.
התורה שלו, היום הוא מאיים על ראש אגף התקציבים שישים את המפתחות בגלל שהוא אומר דעתו המקצועית. מודיס כבר מעררים בהורדת דירוג שנייה, זה כאילו הקטסטרופה כבר כאן.
אני רוצה להגיד גם באמת, הורדת דירוג האשראי זה לא גזרה משמיים, זה נכון שהמלחמה משפיעה, אבל עם התנהלות כלכלית נכונה, אפשר לטפל גם בזה, זה לא משהו שצריך
ברור
להגיד.
ברור זה לא, המלחמות לפעמים אפילו עושות הפוך, נותנות זריקת אדרנלין לכל הזה, כי הרכש עצום, והכסף נשפח, לא הורידו לנו דרוג בגלל המלחמה, הורידו דרוג בגלל שלא מקצצים, ואין, והכספים הקואליציוניים, ואין דיוני תקציב, כבר יש, כאילו, החוסר האמון, ההפיכה המשטרית, הכל ביחד.
אז באמת זה עוד תעודת עניות באמת לממשלה ולהנהגה הכלכלית, לסמוטריץ' ולמי שמוביל את זה. אנחנו לא היינו צריכים להגיע להורדת דירוג, ואני מקווה מאוד שאם הם יעשו תקציב, שיעשו תקציב רציני ואחראי, שיקשיבו לנגיד בנק ישראל. נגיד בנק ישראל הוא אדם מאוד מאוד מקצועי, מאוד מקצועי, שבאמת פוליטיקה זה ממנו והלאה, הוא לא מתייחס לזה בכלל, הוא מתייחס אך ורק למספרים, שיביאו, אם הם מביאים תקציב, אז שיביאו את התקציב הנכון, ולא תקציב פוליטי, שאתה יודע, סוג של מנותק מהמציאות.
כשאת אומרת בחירות 25 ו-26, אני בעצם שם לב שאת לא כל כך בונה על נפילת הממשלה בקרוב.
אני לא חושבת שב-2024 הממשלה הזאת, זאת אומרת, בחירות כבר לא יהיה ב-2024, אנחנו מבינים את זה. הכנסת תחזור בסוף אוקטובר, משהו כזה, אז בחירות כבר ב-2024 לא יהיה.
מצד שני, יש כמה דברים שמאיימים עליה, שזה גיוס חרדים, שזה תקציב, שזה עסקה.
כן, אבל הדברים האלה, אם הם יובילו לבחירות, אז הבחירות יהיו כבר ב-2025. עסקה בעיניי, אני חושבת, אני אומר לך את דעתי אישי, על סמך היכרותי עם האנשים, אני לא חושבת שעסקה תביא לפרישה של בן גביר וסמוטריץ'.
מה, הם יבלעו עסקה?
אני חושבת שהם יבלעו. אתה יודע, בוא נראה מה נתניהו יעשה, אבל אני חושבת שהם יבלעו אותה.
מה העמדה שלך לגבי עסקה?
אני חושבת שציר פילדלפי זה דבר שאסור לנו לוותר עליו בשום אופן, אבל אפשר לעשות עסקה ולכבוש אותו גם מחדש. כבשנו אותו די בקלות.
זה קשקוש מקושקש, זה
לא
פשוט
קשקוש
להגיע.
מקושקש. מה? לכבוש אותו, כן, זה כן. קשקוש, כן, נכון, נכון. זה לא, אתה יודע, זה כמו שאמרת, זה כבשנו אותו די בקלות. אנחנו צריכים להבין שלאורך שנים אנחנו צריכים להיות נוכחים בציר פילדלפי, אבל אפשר להחזיר את מי שאפשר, ולכבוש את הציר הזה מחדש, גם אם אנחנו נסוגים ממנו.
לצערי, אני יותר מדי מסכים איתך פה היום, אם כי יש דברים ורבים שלא, כי אנשים שוכחים, היינו על ציר פילדלפי שנים. זה לא מונע הברכות.
לא, חופרים, זה מונע, זה מונע.
איך מונע? לא, אבל שנייה, היינו. אבל... היו מנהרות, זה פשוט לא היה עוד מספיק זמן להפוך אותם לכאלה גדולות.
נכון,
כשאתה בין, מתחת תראה... לאדמה, אתה מתחת לאדמה.
שנייה.
מה שימנע זה קיר, אם יהיה קיר כמו שהקמנו בצד שלנו, יהיה עליו פיקוח כמו שצריך, ועם אמריקאים והכל.
לא, תקשיב, בין פיקוח בינלאומי ואמצעים טכנולוגיים, ראינו כבר שזה לא באמת שווה משהו. לכן קיר. נוכחות שלנו, נוכחות שלנו, קיר. אבל הסכמת איתי שנוכחות שלנו היא הכרחית. רק שאנחנו יכולים לכבוש שוב את ציר פילדלפי, זה לא איזה... זה לא
אני קצת יותר מציאותי ממך.
לא
איזה
פעולה
צבאית
חסרת...
לא תהיה נוכחות ישראלית על ציר פילדלפי לאורך זמן. היא לא תהיה. יש לך הסכם שלום חשוב מאוד עם המצרים, הם לא מוכנים לזה וכולי וכולי. כן צריך להיות, קודם כל, להיות שם בכל מקום, להיכנס ולצאת עכשיו הרבה מאוד שנים.
אתה יודע עוד משהו שלא מדברים עליו? זה שמצרים כל הזמן מפרה את הסכם השלום ומכניסה עוד ועוד כוחות לסיני.
ככל שידוע לי, היא עושה את זה בתיאום איתנו.
אני מהרהרת בזה כל הזמן, אני עוד לא ביקשתי ממישהו נתונים על זה, עוד לא אספתי את הכל, אבל זה גם דבר שצריך לשים אליו לב.
ככל שאני יודע ואני עוסק בזה, זה מתואם איתנו, אנחנו הרי דרשנו.
גם אם זה מתואם איתנו, צריך לראות מה אנחנו מכניסים ומה לא.
בסדר, זה בואי נאמר בסדרת הרשימת הצרות.
כן, זה נכון, אבל...
זה בעשירייה השנייה.
אבל כמו שאני אומרת לך, מה שקורה בחסות המלחמה הזו, שאנחנו מפוקסים באמת כל הזמן במלחמה בחמאס, בצדק ובצפון, אז הגזרה המזרחית נפרצת לחלוטין, ונכנסים שם והופכים את זה גם לציר הברחות גדול מאוד, ומצרים מכניסה עוד ועוד כוחות לסיני, צריך לראות ואיראן דוהרת לפצצה, צריך לראות שאנחנו גם במלחמה לא מפילים כדורים בגזרות אחרות.
כן, ואת האופטימיות שלך, אני לא לגמרי חולק, אני חושב שאנחנו במצב הכי קשה אי פעם.
זה נכון. זה נכון, אבל אנחנו נצא גם מזה.
הרב זירתיות כאן.
זה נכון.
היא עוד לא מצטה את עצמה.
זה נכון.
וזה כל... עכשיו, אני חושש מאוד מהעובדה שעכשיו מתברר שכל הסיפור של העסקה היה ספין, עוד ספין של ביבי, וזה כנראה יביא את... זה יכול להביא את נסראללה למסקנה בימים הקרובים שהוא חיכה מספיק, הרי כרגע הוא מחויב לא לפוצץ את המגעים. ברגע שהמגעים מתפוצצים, הוא כבר לא מחויב.
תראה, גם את נסראללה,
אני לא מפחד מנסראללה, מכירה אותי, אני לא מפחד מאף אחד.
אנחנו יכולים למעוך, בדיוק. גם אותו אפשר למעוך, לא.
לא משתמש בלמעוך, אבל אני לא מפחד ממנו.
תקשיב, האיראנים הם מאוד מאוד מחושבים. הם בנו את הכוח של החיזבאללה כדי להגן על עצמם מתקיפה שלנו את מטעני הגרעין. לכן הם לא הזדרזו להפעיל את עוצמת הכוח הזאת בגלל חיסול של בכיר בחיזבאללה, ואם הם כן, זו הזדמנות שלנו למעוך אותם.
אז א', אני מסכים עם הערכה הזו, אבל אל תשכחי, אם הוא רוצה להגיב, הוא רוצה להגיב, והוא רוצה להגיב במקומות אסטרטגיים, ואין לו יותר מדי דברים מדויקים, אז אחרי 10 חודשים קרתה לו התקלה עם מג'דל שמס, והפעם אם תקרה לו תקלה, אנחנו נצטרך להגיב גם חזק מאוד, ומשם ההידרדרות יכול... עכשיו עוד פעם, זה לא מפחיד אותי.
יש יתרון גם לתגובות שלי. חזקות שמצמצמים להם את האמלח.
תראי, את יודעת, נדמה לי שאחרי צוק איתן, נתניהו יכול היה להגיד שכמעט ישמע, כי כבר לחמאס אין יותר רקטות, כי הוא ירה אותה את כולן עלינו. אז זה או שמחליד או שיורים את זה עליך. אבל בסוף בסוף האתגרים פה מצטברים, הכל קורה בבת אחת, זה תפס אותנו לא מוכנים. 10 חודשים, שמי, האנשים, את יודעת, הצבא זה לא רובוטים. זה גם מסדירים וגם מילואימניקים.
קשה מאוד.
יש שחיקה גדולה מאוד, אני עוקב אחרי זה, זה לא, האירוע הוא מאוד מאוד מורכב. ואת כל זה מנהל אדם, שאני חושב שמהווה סכנה לקיומנו עד כדי כך, לדעתי בסתר ליבך, במקום המוסתר את חושבת גם ככה.
חבר מאוד טוב שלי, קוראים לו נועם, והוא בגילי, בן 48, מסייר הצנחנים, פופו סייר הצנחנים, הוא היה חצי שנה בעזה, ועכשיו הוא ביהודה ושמון במילואים. אז זה נכון שהמילואימניקים שלנו, אלה שמשרתים, נוסעים בנטל אדיר, וזה נכון שצריך להגדיל את הפול שממנו הם מגיעים חיילי המילואים, ולגייס גם חרדים. אבל יש לנו המון המון אתגרים. הצבא הקטן פסה, אין מה לעשות, צריך צבא גדול.
גדול מאוד אפילו, כן, צריכים לשנות את כל המערכת הזו, את כל האיזונים, את כל התקציבים, ולהבין שצריך פה מסה.
נכון, צריך מסה.
אני בכלל חשבון עם אלה שצמצמו כל כך את מספר הטנקים, כל אחד וחלקת אלוהים הקטנה שלו.
כן.
וכמה התברר, כמה הטנקים חשובים, גם בעזה.
טנקים זה מדהים.
איך החירניקים מחכים שהוא ממש, יגיע המפלצת הזו.
ממש.
יצא לי לפני כמה חודשים להיכנס לחאן יונס על טנק, יחד עם, על הטנק של מח"ט 7. אני הייתי טנק השאר שלו, וזה תחושה... ש... אי אפשר
זה
להסביר.
מדהים, אי אפשר להוציא לך את הטנקיסט.
לאנשים שהם לא טנקיסטים, אי אפשר להסביר כן. את זה. מצד שני, לקח איזה 40 דקות לעלות אותי על הטנק הזה.
ואיך טנקים בודדים בשביל אוקטובר חיסלו מאות.
כולל טנקים של בנות.
כולל בנות. דרסו מחבלים ללא הכרה וחיסלו מחבלים. טנק זה כלי רב עוצמה, אין ספק.
טוב, בואי נגיד שלום לאורך הדין. הוא מתעקש שנצא קודם לברק זהב, זאת אומרת פרסומת אחת, אז יאללה נצא. יונתן יעקובוביץ', עורך הדין, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יועץ ומרצה למדיניות הגירה, מייסד המרכז למדיניות הגירה הישראלית, ואני יכול לגלות לך פה שלפני מלא שנים, כשרק התחיל הנושא הזה של המאגרי עבודה, אז היה אפריקאים.
נכון.
אז הייתי בקשר גם איתו וגם עם בחורה, אורלי משהו, נכון?
כן, הייתה נכון. אורלי. אני רק רוצה להגיד גילוי נאות, כשאני נכנסתי למשרד הפנים, אז ביקשתי מיונתן לבוא להיות יועץ שלי, הוא היה יועץ שלי ושל רשות האוכלוסין והגירה, ורק שנדע שיהיה ברור.
אתם כולכם חבורה של אנשים אובססיביים למאגרי העבודה, אני חשבתי גם שצריך לעצור את זה, לא הייתי כזה קיצוני כמוכם, אבל אנחנו מדברים איתך עכשיו, ביוזמתה של הילד כמובן, אפרופו הבעיה ממזרח, הבעיה האפריקאית לדעתי לא קיימת כרגע, אבל הבעיה ממזרח פתאום צצה, ספר.
כן, אז באמת היית דווקא מהראשונים יחסית לכתוב על, על התופעה בדרום תל אביב,
נכון.
ממצרים, מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם אפשר לומר חזרה, כמעט אחד לאחד, אולי אפילו אחד לאחד, של מה שקרה מגבול מצרים. תופעה שהתחילה באמת כטפטוף בעיקר של ירדנים ואחר כך קצת טורקים, הולכת ומתרחבת באופן באמת אפשר לומר אקספוננציאלי, כאשר כיום מדינות המוצא מדובר כבר על יותר מ... תריסר מדינות מוצא שונות. אנחנו מדברים כבר מספר רשתות הברחה, ואנחנו גם רואים חזרה של אותם אוכלוסיות שהגיעו ממצרים, כאשר גם שם אנשים לא תמיד יודעים, אבל זה התחיל בכלל עם טפטוף של סינים, גיאורגים ואוקראינים, ורק בהמשך הגיעו באמת מה שאנחנו מכנים מסתננים מקרן אפריקה, וגם כיום מגבול ירדן, אנחנו כבר רואים שמגיעים סודנים, אריתריים, אחת מהקבוצות הכי גדולות זה אתיופיה, אחת ממדינות המוצא, משפחות שלמות כבר מגיעות, והמספרים הולכים וגדלים. זאת אומרת, אם ב-2021 התרענו שמדובר בטפטוף של כמה עשרות בשנה, שאז זיהינו את זה כעלייה, היום כבר מעריכים שמתחילת השנה נכנסו כמה אלפים, ואנחנו כבר על קצב של מאות בחודש. לא יודע אם להגיד מאות רבות או מאות בודדות, אבל זה כבר קצב מאוד מאוד משמעותי. וכמובן, כמו בכל מקום בעולם, כמו שהיה לנו במצרים, באמת חייבים להדגיש שהגידול הוא באמת כמו כדור שלג, הוא כמעט אקספוננציאלי. ברגע שיש רשתות הברחה, ברגע שהשמוע עוברת, אנשים מגיעים, יותר ויותר אנשים רוצים להגיע, ולכן מאוד מאוד קריטי לא להתעורר אחרי שנכנסו כבר 60 אלף איש ושכונות שלמות נחרבו ועד היום אנחנו גם לא מצליחים להוציא חלק ניכר מהאוכלוסייה, אלא להתעורר היום. ומה שלמדנו מגבול מצרים זה שמה שעוצר את ההגירה זה לא הגדר, אנחנו תמיד טענו זה לא הגדר, אנשים צריכים לדעת שההסתננות נעצרה כמעט חצי שנה לפני שהגדר המרכזית סיימו לבנות אותה, ושנה וחצי לפני שסיימו אותה, כי המקטע באילת לקח עוד שנה וחצי. מה שעצר את ההסתננות זה בעצם הקמה של מתקן סערונים והחוק למניעת הסתננות, והידיעה שכל מי שנכנס לישראל עובר למתקן שיהיה סגור, ואין בעצם טעם להמשיך לעשות את זה. זה הביא לירידה של המספרים באופן דרמטי הרבה לפני שהגדר הסתיימה, ואחת תמיד טענו שכל גדר אפשר לעקוף, ואחת ההוכחות לזה, זה בעצם עכשיו שההסתננות מירדן הולכת וגוברת, פשוט עוקפים את הגדר מגבול מצרים, ולכן גדרות יכולות אולי לסייע, אבל כמו שאנחנו רואים בכל תחום, אגב התחום גם שדיברתם לפניכם, גדר יכולה להיות רק עוד אמצעי, היא לא באמת יכולה לעצור הגירה לא חוקית, ולכן אנחנו צריכים להתעורר ולהחזיר את החסמים הנורמטיביים, בין אם זה להעמיד לדין ובין אם זה לחוקק מחדש את החוק למניעת הסתננות. זה הדבר היחיד שיכול לעצור את הדבר הזה לפני שהוא יצא משליט.
אני זוכר את התוכנית שהציג בזמנו נתניהו, שהכין בשבילו מאיר בן שבת, שאמורה הייתה להוציא מפה מחצית מהמסתננים מיידית, בחסות האום ומדינות אירופיות, כאילו עם רישיון, ואת המחצית השנייה לפזר ברחבי הארץ, כי בסוף יש עניין שאתם לא נוברים עליו, וזה שלידיים העובדות האלה יש צימאון עצום פה, זה, אנחנו כבר נמצאים במדינה שרבים, לא רבים, אף אחד לא מוכן לעשות את העבודות השחורות, אפילו תחתית שרשרת המזון כבר לא עושה אותה.
כן, בן, אבל בשביל רגע, אבל אתה לא צריך מסתננים בשביל עבודות שחורות, אתה יכול להביא עובדים זרים,
ואז הם נשארו כשפגע הוויזה. אבל רגע, רציתי לשאול אותו, נתניהו הציג את התוכנית, שכנע את כולם, הביא את שר הפנים אריה דרעי, הלך ללשכה שלו וביטל אותה, כי הבן שלו צרח עליו בטלפון. לא ניכנס לזה. היה חכם או לא חכם לבטל אותה?
המצוין שביטל אותה, משתי סיבות.
אז נשארנו עם כל המסתננים, סבבה, ניצחון פירוס.
לא נשארנו עם כולם. צריך לומר את האמת שמאז שבוטל מתווה האום, יצאו מישראל יותר מהמספר שהיו אמורים לתת במסגרת המצווה, זה לקח אומנם קצת יותר זמן, אבל אל תשכח שבתמורה לאותם אנשים שהיו יוצאים, שמאז יצאו יותר, היינו צריכים לקלוט, לתת מעמד ל-16 אלף איש, כאשר בפועל זה היה למעלה מ-30 אלף איש. ואחר כך גם היינו מתחילים הליך של איחוד משפחות, ומעבר לכך, מה אחד הדברים שהתרענו מפניו, זה אם ידעו בקרן אפריקה, שכל מי שמגיע לישראל, בסוף, עם קצת צומוד, יקבל מעמד פה, או יארגנו לו ויזה למדינה מערבית, אז זה יעבר את פול פקטור במונחים המקצועיים, כוח משיכה אדיר להסתננות מחודשת, ועכשיו אנחנו רואים שזה בהחלט מתחיל לקרות. זאת אומרת, הגבול לא פרוץ, הגבול לא סגור, אתה לא יכול להתייחס. תמיד טענו שאי אפשר להתייחס לאירוע כאילו הוא נגמר, ועכשיו בואו נתמדד. האירוע חי וקיים, הגבולות פרוצים, גם אם אתה תבנה עכשיו גדר, ועל כל המשמעות הכספית והפגיעה בטבע וכל מה שאתה לא רוצה, ואני לאו דווקא מתנגד, אבל תחסום את כל גבול ירד.
כן.
מה קרה ליונתן?
בנו לו גדר.
יונתן, נפלת. תדע לך, כשאני הייתי שרת פנים, וגם עוד לפני, אנחנו רוצינו אלפי מסתננים מרצון שעזבו קנדה, הסכימה לקלוט כל שנה 1,200, ועזבו עוד מרצון גם לאריתריה, אנשים פשוט חזרו מרצון לאריתריה, וגם יונתן חזר. כן, יונתן, אנחנו פה. תשמע, מה שיונתן אומר, ואני מתעסקת בזה כבר הרבה מאוד שנים, בסוף צריך לעקר את המוטיבציה של אותם מסתננים. שום דבר אחר באמת לא יעזור. ומעקרים את המוטיבציה על ידי מתקן שהייה פתוח. עכשיו צריך לדעת, הממשלה הזאת משחררת מחבלים כל הזמן. ברור. כן, מספיק מקום, הם לא מצליחים לסדר מקום בתי הכלא.
בואי נאמר, יהיה פה מתקן שהייה אחרי שתהיה גדר.
אז אין להם כרגע מקום למסתננים, אבל צריך לפתור את הבעיה הזאת. חלק מהמסתננים מגיעים לכאן גם פעם שנייה ופעם שלישית. זאת אומרת, אנחנו מגרשים אותם, והם פשוט שמים פס וחוזרים. משלמים כמה אלפי דולרים למבריחים וחוזרים. ויש גם כמובן את בעיית האמל"ח. חלקם גם מבריחי נשק ואמל"ח לתוך יהודה ושומרון. וזו כבר סכנה ביטחונית ברורה ומיידית.
הרשתות שמשרתות את המאגרים בסוף משרתות גם הברכה של אמל"ח. זה חד משמעית. זה לאו דווקא שהמאגרים או המסתננים עצמם מבריחים, אבל אותם ארגוני פשיעה שמארגנים ויודעים למצוא את הפרצות,
לסיום, לסיום אני יכול לתת לכם ספוילר ולנחם את שניכם עם המוטרדות הנוראית הזה מזה, הזו מזה שחודרים לפה מסתננים, מסתני עבודה, זה שבקרוב הבעיה הזו תיפטר. כי מסתני עבודה נמשכים בחוק הכלים השלובים, למקום עשיר שבו הם יכולים לשפר את מצבם,
וישראל,
ישראל, בקצב הזה שהימין שלכם מנהל את המדינה הזו, גם הכלכלה וגם כל השאר מתפרק, ואז הם לא ירצו לבוא לפה,
והצלחנו לחסום אותם.
לפני חודש הגיע, לפני חודשיים הגיעו בחור מקולומביה, אתה אומר בוא נה, כל העולם עולה צפון ואתה בא לפה. מסתבר שכן, אם כל כמה שקשה ומסובך פה, אפילו אנשים מקולומביה,
אז כל מה שאמרתי זה שבקצב הזה שהעסק פה מתפרק, בקרוב הם לא יצאו לבוא.
זה לא הדרך.
ואז פתרנו את הבעיה, אני מסכים איתכם שזה לא הדרך.
יש פתרונות אחרים. עורך דין יעקובוביץ',
תודה רבה לך יונתן.
תודה רבה.
פרסומות. ואנחנו אומרים שלום לאלישע מידן. שלום.
שלום אלישע.
אהלן, שלום.
מילואימניק שנפצע אנושות, אבל באמת, בפיצוץ פיר מנהרה ברצועת עזה, הסיפור שלך, בוא נאמר, ריקה גלים, שם היו הרבה הרוגים ומטען שהתפוצץ עליכם והעיף לך, פשוטו כמשמעות, שתי הרגליים, ועברת סוג של גיהינום, נכון?
זה היה אירוע קשה ופציעה קשה מאוד, כן. לא רק העיף לי את הרגליים, העיף לעוד כמה חברים את הרגליים. זה היה מטען גדול מאוד ואירוע קשה.
זה היה אירוע שהיה יחסית בתחילת המלחמה, ונהרגו באותו אירוע גם חברים טובים שלך, רב סרן משה לייטר ומתן מאיר ויוסי אושקוביץ וסרגי שמרקין, ואתה שרדת, ואני הייתי, ביקרתי את אלישע כמה שבוע, שבועיים אחרי שהוא נפצע, וראיתי אדם מאוד מאוד מיוחד, עם כוחות אדירים, ולכן אני גם ביקשתי שהוא יבוא ויספר קצת על תהליך השיקום, שקטיעה של שתי רגליים מעל הברך היא קטיעה מאוד קשה.
שמענו כבר כך הרבה סיפורי גבורה, ומה עובר עליהם אחר כך, זה דבר שפחות מכירים, אבל לפני זה, תכף נגיע לזה, אתה הבנתי, מהפציעה עצמה אתה לא זוכר כלום.
אני כן זוכר קצת, כמה רגעים, כמה חוויות, אבל אני לא זוכר את רוב האירוע.
אוקיי, ועכשיו אתה מתעורר מתישהו במקום כלשהו ואין לך שתי רגליים. קודם כל אתה מגלה את זה כשאתה מתעורר, או שעוד לפני זה ידעת שהלכו הרגליים?
אני חושב שידעתי שכשזה קרה לי, הייתי בהכרה לאורך כל האירוע, או רוב מוחלט מהאירוע הייתי בהכרה, ואני חושב שידעתי, ברגע שזה קרה, ידעתי שהלכו לי הרגליים. זה היה כאב מאוד 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 חזק, ונראה לי שידעתי. זאת אומרת, כשהתעוררתי, אשתי סיפרה לי שהלכו לי הרגליים, אבל אני חושב שכבר ידעתי את זה.
איך הגוף, איך מסתגלים? אני לא יודע, אני מנסה לדמיין לעצמי אותך, מסתכל רגע למטה ורואה שאין רגליים, זה דבר שבכלל אפשר, שיש איזושהי נוסחה להתאושש ממנו?
נראה לי שהנוסחה להתאושש מזה,
להתאושש
מזה, לא רפואה, אבל זאת אומרת, רפואית, אתה יודע, הרופאים, באמת, הרופאים שלנו במערכת הבריאות הצילו הרבה מאוד חיים, הצילו הרבה פצועים אנוש שבסיטואציות אחרות לא היו שורדים את הפציעה הקשה הזו. ומבחינה רפואית, שוב, בזכות גם נס שהקדוש ברוך הוא התערב והציל אותי, אבל הרבה בגלל הרופאים בשטח ואחר כך בבית חולים. אז אני לא מדבר על העניין הרפואי, אבל ברמה הנפשית, המנטלית, נראה לי שהנוסחה פשוטה. אנחנו חיים ויכולנו למות, ומכאן והלאה מסתכלים קדימה ומסתגלים ומתרגלים למצב החדש. וזה, אני חושב שאצלי לפחות זאת הייתה התרגלות מאוד מהירה. אני עדיין מתרגל לסיטואציה, אבל הבנתי מהר מאוד שזה המצב ואין מה להסתכל אחורה, ועכשיו אני בסיטואציה חדשה, צריך ללמוד אותה.
ומה השלבים באמת בתהליך עכשיו, בתהליך השיקום? אז אתה מסיים, אתה כבר מסיים את השהייה הקבועה בתל השומר, ומה הלאה?
אז קודם כל זה התחיל מחודשיים של אשפוז בשערי צדק, שבה בהתחלה נלחמו על החיים שלי והצילו וריפאו אותי. היו לי עוד פציעות חוץ מהרגליים, גם פגיעות פנימיות ובאוזן. אז זה התחיל מחודשיים קשים וחשובים בשערי צדק, ואחרי חודשיים עברתי לתל השומר, שם אני נמצא כבר 7 או 8 חודשים. קיבלתי רגליים תותבות שנקראים סטאביז, שזה רגליים קצרות ובלי ברך, שהתחלתי ללכת איתם. לאט לאט הקביעו אותי, והיום אני כבר נמצא בגובה הטבעי שלי כמעט.
אתה ממש עברת גדילה מחדש, רק מלאכותית.
לגמרי.
למה הפרוצדורה הזאת בהתחלה רגל? כי הקטיות שלך, אני מבין, מעל הברך, זאת אומרת, זה הקטיות הגדולות, זה לא, מתחת לברך זה יחסית פשוט.
נכון, זה אירוע מורכב ואחר לגמרי מעל הברך, שאין ברכיים, שאין שתי ברכיים, זה אירוע מאוד מורכב. והתהליך הזה, אתה צריך בעצם ללמוד לעמוד מחדש, וצריך שיווי משקל ושרירי ליבה ויציבה ומין כוח, שוב, להפעיל שרירים אחרים בשביל לעמוד. זה כמו לעמוד על שני מקלות, אז, וללכת זה עוד יותר מורכב, ולכן מתחילים מלמטה, מנמוך, כדי שתתרגל לשיווי משקל ולתנועה, תרגיל את הגוף שלך, את הרגליים, את הגב, את הבטן, לדבר הזה, ולאט לאט מגביעים, ואחרי שאני מגיע לגובה הטבעי שלי, אז זה בעצם השלב הנוכחי. אני עוד 3 שבועות טס ביחד עם חבר אחר, עמיתי ארגמן, שנפצע ביחד איתי, וגם הוא איבד את שתי הרגליים מעל הברך. אנחנו שנינו טסים לארצות הברית, ושם עושים פרוטזות עם ברך. זהו, ונהיה שם תקופה של 1.5-2 חודשים, שאחריה אנחנו חוזרים הביתה בהליכה רגילה, ולומדים להתרגל לסיטואציה הזאת עכשיו של פרוטזות.
של להיות אדם ביוני.
זה לא ביוני עדיין, אנחנו לא נמצאים עדיין בעידן הפרוטזות הביוניות, זה לא מחובר לעצבים או למוח, וצריך ללמוד איך ללכת עם זה, כי זו הליכה שונה, זה להזיז דברים, קיצור, זה להפעיל שרירים אחרים, אבל אנחנו נעשה איזה צ'יק צ'אק ונלך על הרגליים, זה יהיה מדהים.
כששומעים את אלישע ואת הסיפור שלו ושל עמיתי, כן, זה מכניס לפרופורציות, וזה גם מראה לך איזה אנשים מדהימים יש במדינה הזאת. גם אלישע שנלחם ונלחם עכשיו בעצם לחזור לתפקוד רגיל, וגם הרופאים והרופאות והצוות הרפואי המדהים שליווה אותו לאורך כל הדרך. יש לנו מערכת רפואה הכי טובה בעולם.
אני לא רוצה לקלקל פה כלום, באמת, התרוממות רוח לשמוע אותך. אלישע מידן, תודה.
תודה רבה.
פרסומות.
הגיע הזמן לחדש את ביטוח הרכב? לפני שאתם סוגרים ביטוח, התקשרו עכשיו להכשרה גו, כוכבית 8811, ותקבלו הצעת ביטוח רכב משתלמת במיוחד, בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה ותנאי החיתום של החברה.
זה השיר שבחרת.
נכון, אני בחרתי את השיר סיגפור של בית הבובות, ואני רוצה להקדיש אותו לארבל יהוד, בחורה בת 29 מניר עוז, שנמצאת בשבי החמאס. היא נחטפה יחד עם חבר שלה, אריאל קוניו, שהם שניהם בשבי, גם אחיו דוד קוניו עדיין בשבי החמאס. אח של ארבל, דולב, נרצח בשבי באוקטובר. הוא השאיר את אשתו הערה ואת שלושת ילדיהם בממד, ויצא פשוט לטפל בפצועים בניר עוז. הוא גיבור גדול, אני פגשתי את אבא שלהם לא מזמן, ואתמול שהירח היה מלא בטו באב, שמעתי את השיר הזה וחשבתי עליה. יש שם שורה שאני רוצה להקריא לה: פתאום כשנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה ומראה לאן.
וואו, יאללה, בואו נשמע קצת.
פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה זיכרון ישן. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, פה זה חם וזה פוגע, לא את הכל אתה יודע, זה אותו האור שתמיד ליווה אותך ולא דייה. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה הזיכרון ישן. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה ומראה
אורחים מפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחים על השידור באולפן טל אשל, שקד מורג ואיציק אהרון, האורחים בדיגיטל אליעזר בן יהודה, אחי הדלוק ומיכל קדוש. זהו, עוד 40 שניות שיר וזהו. תודה רבה.
תודה רבה,
בשורות טובות.
פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם, עוד עולה זיכרון ישן. פתאום שנדמה שהשחר לא יפציע לעולם.